ובעצם אני לא אפתח לכבוד אכסניה, כי אנחנו מהווים בעלי האכסניה. אני רוצה לומר למשפחת גרשוני, שאולי הם לא יודעים, אבל אני חושב את עצמי לבן משפחה. ומדוע? מעשה שהיה כך היה. בהיותי ילד הייתי קצת ילד פלא, כזה עילוי. גם גודלתי בדרך מיוחדת של נזירות על כבוד קדושת אבי מורי, זכר צדיק לברכה. והגעתי לישיבה הגדולה, מרכז הרב, כישיבה בגיל מאוד צעיר. ואבי זצ"ל רצה שאקנה תורה לפי מי שיכול לתת לי דרך בלימוד. ורגיל לומר על מה שחז"ל אומרים, גדול המלבין שיניים לחברו ממשקה וחלב, שתפקידו של מורה, ראש ישיבה, הוא לא כל כך להקנות את החומר לתלמיד, אלא לתת לו את הדרך ללמוד בעצמו. את הכישורים ואת הכושר, מה שנקרא בעולם הישיבות בשפה היידית, אני מתנצל לפני אלה שלא מדברים אותה, לרנן פרזיך, זאת אומרת ללמוד בעצמו. ובישיבה, וכאן אני רוצה לומר, נשמעו כאן דברים כאילו שהגאון, הרב יהודה גרשוני זצ"ל, מורי ורבי, לא זכה להערכה בחייו, זה לא נכון. לא היה אדם בגילו נערץ כל כך בעולם הישיבות של ירושלים שגדלתי בו כמו רבי יהודה גרשוני זצ"ל, צדיק לברכה. זו עובדה. ששאלת מי הם העילויים, אז היה הרב, לא קראו אותו הרב יהודה גרשוני, קראו אותו רבי יהודה גרשוני. אבל ידעו שזהו האריה, שבן הדור הצעיר של האברכים בירושלים. איתו ואחריו, אפשר לומר, היה גיסי המנוח, הרב שלמה גורן שגדה אז, גורן, זצ"ל, שרום נסע במשרות רשמיות אחר כך, כלומר, רב ראשי לצה"ל, רב ראשי לתל אביב, רב ראשי לישראל, וגם גורנים כמו רב שלמה זמן אורבך, הרב אלישיב, הם כולם בני הדור ההוא, בדל החיים, ו... לחבורה המיוחדת הזאת, לכל הדעות היה שייך הרב יהודה גרשוני גרשוני. הוא לא הלך למלא משרה ממש, כי אני חושב שהוא לא היה מעוניין בכך. זה לא היה מה שהוא חיפש בחיים. הוא חיפש ללמוד וללמד. אפילו עוד יותר מאשר לשמור ולעשות, ללמוד וללמד. אבא זצ"ל ביקש את הרב גרשוני זצ"ל שיקבע איתי שיעור כל יום. במשך 5 שנים, זכיתי כל יום, זה היה אמור להיות שעתיים, זה יתארך ל4, 5 ו-6 שעות, ללמוד איתו בישיבת מרכז הרב ובית הרב הישן בכותל המזרח, שם ליד מקום מושבו של הרב קוק זצ"ל, שעכשיו בנו מסביבו גדר כזאת, עם שם 2 מקומות, שם הילד הזה, זהוב הטלטלים שהייתי פעם, קשה להאמין היום על זה, אבל כך זה היה, למד תורה לפיו של הרב גרשוני, והוא היה צועק, אפילו מרביץ לי על, על הכתף, כשלא הבנתי איזושהי סברה, היה כמו לי פויר, פויר זאת עיקר, בשפה היידית הפולנית, אבל אני יכול לומר שאת רובי תורתי בדרך הישיבות, מיסודו של הגאון רבי חיים הלוי מבריסק זצ"ל, ותלמידיו, כמה הוזכרו כאן, ברוך בר, ראש ישיבת קמאי זצ"ל, שמעון שקופ, ראש ישיבת גרודנה, אבל ללא ספק גם בנו, הגאון בלבלה, זאב הלוי, זצ"ל שהיה אחר כך בירושלים, ומורי ורבי, הגאון רבי סדן מלצר זצ"ל, בעל אבן העזר, ראש ישיבת עץ חיים, את הדרך הלימוד הזאת לא היה גדול מהרב גרשוני, זצ"ל שהיה בקיבה. ושמורים היו אצלו פנקסים של שיעורים של ראשי ישיבות, אני יודע אם עדיין שמורים, ואם לא כדאי לחפש אותם. אני זוכר שהוא היה למד בזמן מסוים בגרודנה, אבל אחר כך הוא עבר ללמוד ברדין אצל ישיבת החפץ חיים, ושם היה הגאון רבי נפתלי טרופ, זה הצהל שהיה מפורסם בעולם הישיבות, הוא החזיק את שיעוריו, והיה לומד איתי את השיעורים הללו כשבאתי לביתו לבקר, לא בזמן השיעור, אלא סתם כשהגעתי לביתו. הוא היה הכיר את ערך עצמו, אבל לא הרזיק טובה לעצמו, היה איש עממי. מעולם, אני חושב, לא גידל זקן, לא לבש בגדים ארוכים, לא הקפיד על גינוני כבוד. ככה זו הייתה האישיות שלו. אילו הוא רצה, יכל לזכות בזה. הוא לא חיפש את זה. אבל הוא היה מוכר בכל כגדול תלמידי החכמים הצעירים של ירושלים בתקופה ההיא כשאני זכיתי ללמוד תורה מפיו. אולי ראוי לעמוד לרגע על ההבדל בסגנון הלימוד שבין ישיבות ליטא לבין מה שהיה מקובל בבית מדרשו של אור ישראל וקדושו, מרן הרב קוק זצ"ל, שהיה נוקט שיטת לימוד לגמרי אחרת, והיה הבדל ביניהם, ועל התופעה המופלאה של השילוב של תלמידם של רב שמעון ושל רב עובר בישיבתו של הרב קוק זצ"ל, שהפך להיות תלמידו. ולכאורה הדברים אינם מסתדרים יחד, לכאורה אלה הם שתי שיטות נפרדות. השיטה של האנליזה ההגיונית, המבקשת להגדיר כל נושא בהגדרות מדויקות, שמנויה על מושגים כמו שני דינים וחלות וחילוקים הגיוניים ישיבתיים, לא פלפול נוסח פולין, אלא ניתוח הגיוני סברתי נוסח ישיבות ליטא, נוסדה על ידי רב חיים הלוי סולובייצ'יק זצ"ל, והמשיכו בתלמידיו עד היום הזה. והייתה שיטה מיוחדת ששמה את הדגש על התיאוריה ועל העיון, לא דווקא על התוצאות הלכה למעשה. שיטתו של הרב קוק זצ"ל הייתה בדיוק ההפך. לא במקרה הקדיש כל כך הרבה זמן ויצר את 24 כרכי כתבי היד של הלכה ברורה או בירור הלכה, שחיבר יחד על הדף את הרמב"ם בשולחן ערוך, לא כדוגמת גאון אחר שעסק בזה, הגאון מורי ורבי, קיבלתי סמיכה לרבנות ממנו, הרב אליהו מרדכי הלוי ולקובסקי זצ"ל, בעל מערכת התלמוד הפוסקים, שהביא את הדברים כלשונם, במקום אי משפט ונר מצווה, שכל תלמיד חכם מכיר אותם, והולך לראות את הספרים בארון ולהוציא אותם, הוא שם אותם על הדף. אצל הרב קוק זצ"ל זו הייתה דרך לימוד. ההלכה הייתה מבארת את הסוגיה, כי הייתה המטרה של הסוגיה, וכך עד היום הזה אני רגיל בשיעוריי ליהודים שבאים ללמוד אפילו דף יומי. אז מה המסקנה? לקראת מה אנחנו הולכים? ואני קורא את הרמב״ם כמבאר של הגמרא, לא כמוסד של פסק, אלא כמוסד של ביאור. זה שתי שיטות. הייתי אומר, זאת תורת ארץ ישראל, זאת תורת ליטא. והרב גרשוני יצר סינתזה מופלט בין שתי השיטות הללו. וכך היה הייחוד שלו. לא במקרה הוא קרא את הישיבה שיסד אחר כך בארצות הברית, שם ישיבת ארץ ישראל. זה לא מקרה. הוא היה תלמידם של רב חיים ורב ברובר ורב שמעון מצד אחד, ותלמידו של הרב קוק מצד שני, ושתי השיטות יצרו אצלו מודעות מיוחדת, עם מחויבות ברורה לציונות, ליצירת ממלכתיות יהודית בארץ ישראל, והרבה לעסוק, ולא במקרה, בשאלות הנובעות ממה שהמשפטנים שבתוכנו מגדירים בשם המשפט הציבורי של עם ישראל, של תורת ישראל, הרבה יותר מאנשים אחרים, עוד הרבה לפני ש הקמת המדינה הפכה להיות נושא אקטואלי. ואני מדבר עכשיו על 20 שנה לפני קום המדינה. שלושה גדולים שראו את עצמם כתלמידים מובהקים של הרב קוק זצ"ל עסקו בנושא הזה. הזכרתי כבר את הרב שלמה גורן זצ"ל, שכתב הרבה בשטח תורת המדינה, וספריו עכשיו יצאו לאור כולם. והוא ראה את עצמו כתלמידו המובהק של הרב קוק זצ"ל, למרות שלא למד בישיבת מרכז הרב ובישיבת חברון. אבל ראה את עצמו כתלמיד, והיה כפוף לרבו, זה נושא בפני עצמו, הקשר שבין הרב קוק לרב גורן זצ"ל. השני היה הגאון הרב שאול ישראלי זצ"ל, ערך את סדרת כרכי התורה והמדינה, והוציא ספרים בשטח הזה, הספר המרכזי בעניין הוא עמוד הימני, שאני אולי אזכיר עוד בהמשך הערב, אם כי הזמן לא יספיק ודאי לזכור את הגישות המיוחדות שלו. והשלישי היה הגאון הרב גרשוני זצ"ל, שיצר את השטח הזה, בספרו משפט המלוכה הוא ספר יסוד בשטח הזה, בייחוד בשאלת היחס מבחינת ההלכה ומשפט התורה למדינה כרשות שיש לה מעמד וסמכות מכל הדבר תורנית. הוא כתב על כך הרבה לפני שזה היה אקטואלי, ואחר כך כל מי שבא לעסוק בדברים הללו, כתביהם של שלושת הגדולים הללו שהם תלמידיו של הרב קוק, שימשו לו כמנחי דרך. ודווקא משום עניינים אקטואליים שבזמן האחרון שלא אכנס אליהם, הייתי אומר שהמעמד ההלכתי של מערכת החוקים והמוסדות של המדינה היה נושא שעניין אותו מאוד, והוא עסק בכמה שאלות, שאלות יסוד, שאני הזכרתי גם במאמר בספר הזיכרון. האחת, האם שייך היום למדינת ישראל דינה למלכות הדינה? הרב הראשי לישראל היה צריך, הרב אמר, שליט הגאון הרב אמר, היה אמור להרצות על כך, וחבל לי שאוננו כאן. אבל אז השאלה, אם כן ואם לא, שנויה במחלוקת ראשונים, ידועה, מה התנאים בהם דין המלכות תקף, המלכות גויים בארץ ישראל, ומלכות יהודים בארץ ישראל, האם אפשר להסתבך על כך, או שלא, דינה למלכות הדינה הוא רק המלכות של גויים, לא על מלכות ישראל, זו שאלה אחת. השאלה השנייה, מהו הכוח ההלכתי לנציגות ציבורית שנבחרת על ידי הציבור, לחייב את הציבור, תקנות הקהל, שיבת טובי העיר, קבלת עול מלכות על ידי הקהל, ומה הם ההגבלות על כך? והשאלה השלישית שלו, פחות חשובה, היא מה דין משפט המלך, שהקנתה לו התורה סמכות מיוחדת, כאמור בפרשת המלך בדברי משה רבנו, עליו השלום, בספר דברים, ואחר בדברי שמואל אל העם, שנחלקו בו רבותינו, עם כל האמור בפרשת המלך, מלך מותר בו או לא, אני לא אכנס לפרטי הסוגיה. השאלה האם שמואל מזהיר את העם ואומר להם שאם יהיה מלך הוא יעשה לכם כך וכך שלא כדת, שלא כדין, אלא מתוך זה שהסמכות והכוח יהיה בידיו, הוא יפקיע את רכושכם, הוא ייקח את בנותיכם, הוא יתאמר בכם, או המחלוקתם של רב ושמואל בסנהדרין, עם כל האמור בפרשת מלך, מלך מותר בו, התורה מקנה לו את הרשות להפקיע את רכושם של האזרחים, לשעבד את בניהם ובנותיהם וכן הלאה. עוד שאלה מעניינת, אם יש הבדל בין מלך יחיד לבין מלכות, כנסת, ממשלה, שרים, נשיא, ראש ממשלה, מה המעמד שלה במקרת קומת התורה, והדבר הזה מאוד עניין את רבנו שלזכרו התכנסנו כאן הערב. את דבריו של הרב ישראלי, זה צריך, אני לא אוכל לזכור, מי שמתעיין יראה בעמוד הימני, סימן ח', דן בגבולות של הסמכויות של דינה דמלכותא דינה, במחלוקת המפורסמת של הרמ"א והש"ח, שדעת הש"ח היא שזה רק בדברים שאינם נוגדים את דין התורה, אבל לא בדברים שעוקרים דין תורה, ודעת הרמ"א אחרת, שיש סמכות גם למלך לעשות דברים כנגד דין תורה, משום שהתורה נתנה לו סמכות לעקור דברים ולהפקיע רכוש, לא על פי דין תורה, אלא על פי סמכות המלך. ודעתו של הרב ישראלי זצ"ל שהכוח של מלך לעמוד ולגזור ולהעניק חוקים, מלך או מלכות, מדינה, נובע, הייתי אומר, משתי סיבות. האחת היא קבלת הקהל, והשני הוא טובת המלך והמלכות. והוא נכנס לחילוקים לגבי סמכויות רשויות המדינה. הוא הייתי בשם המסקנה שלו שבמשפט ציבורי דין המלכות הדינה, מיסים, מכס, ביטחון, צבא, משפט פלילי, סדר, חוק וסדר, במשפט אזרחי, הרי יהודי חייב לדון עם חברו בדין תורה ולא ללכת לבית משפט של המדינה, אם כי גם לפי דבריו לא הייתי רואה בבתי המשפט של המדינה ערכאות, אלא הייתי רואה בהם בתי משפט של המלכות עם סמכויות משלהם, וזו סוגיה מעניינת שלא נוכל לעסוק בה הערב. מורנו ורבנו הרב גרשולי זצ"ל בספרו משפט המלוכה שמסודר לפי הרמב״ם בהלכות מלכים, דן בדברי הרמב״ם, ואני אומר את הדברים האלה לזכרו, רשות יש למלך לתת מס על העם לכל צרכיו, או לצורך המלחמות, וקוצב לו מכס, ואסור לו, לנו להבריח מן המכס. אגב, יהודים נוטים לחשוב שזה אפשר לעשות, גם לפי דעת הרמב״ם והתבא של הרב גרשולי, גם מלך גוי אסור להבריח מכס, לא רק מלך של ישראל. ויש לו לגזור שמי שיגנוב מן המלכות מיסים או מכס יילקח ממנו או יהרג, שנאמר ואתם תהיו לי לעבדים. זאת אומרת, הוא רואה סמכות, בסמכות המלך לקחת מס, כפיפות של עבד לאדוניו. מחלוקת שהזכרתי קודם של הרבי שמואל עם כל מה אמרו בפרשת המלך, המלך מותר בו או אסור בו, ומסיק שדעת הרמב״ם כשמואל, שכל האמור בפרשת המלך מלך מותר בו, ובלבד שחוקיו יהיו שווים לכל. זאת אומרת, הוא לא מפלה בין אדם לאדם. חוק כללי שלא עושה עוול ולא מפלה בין איש לחברו. שוויון בפני החוק. הוא כמובן מבסס את זה על מקורות שלא נוכל להביא הערב, אבל ההגדרה היא מאוד מעניינת. אמנם מזכיר את דברי התוספות, או בדברי רבותי הראשונים, קוראים לזה רבותינו הצרפתים, שהם אומרים שכל הטעם של דינה דמלכותא דינה, הוא בכך שאנחנו יושבים במדינה ברשות המלך, שהוא הבעלים של הקרקע של המדינה. וזה לא שייך לגבי ארץ ישראל, היא לא שייכת למלך ולא למדינה, כל יהודי יש לו חלק בה, כולנו שותפים בה, והוא לא יכול להוציא אותנו מתוכה, לא להגלות אותנו, לא לעקור את יישובנו, ולא להגיד לנו שנלך מכאן, אין לו סמכות. אז התורה הקנתה את ארץ ישראל לעם ישראל, ולכן אין דינה למלכות הדינה בארץ ישראל. זו שיטת רבותינו הצרפתים, או בלשון אחרת בעלי התוספות, לא שיטתו של הרמב״ם. הגוון האקטואלי מובן, אני לא רוצה להאריך בו, אבל מי שהבין את דבריי הבין. עד לכך שכל הסמכויות של המלך עם פרשת המלך, לפי דעתו של הרב גרשוני, הם גם שייכות, ואולי בעיקר שייכות למלך ישראל, והוא מגיע למסקנות מרחיקות לכת למדינה בימינו. קצת בכבוד אכסניה אני אזכיר בקיצור, שכשקמה המדינה בשנת תש"ח, הטיל מורי ורבי הגאון, הרב יצחק אייזק הלוי הרצוג זצ"ל, שגם ממנו זכיתי להסמך לרבנות, על חברי מכון הרפואי של ירושלים, שזה אחד הוותיק של מוסדות אריאל, להגיש לו חוות דעת תורנית על האפשרות לחקוק חוקים על ידי המדינה שאינם חוקי התורה. וצוות מאוד מיוחד של תלמידי חכמים, חלק מהדברים יתפסו בקובצי תלפיות בעריכת הרב שמואל מירסקי, פרופסור מירסקי זצ"ל בישיבה אוניברסיטה, ישבו שם ועסקו בשאלה הזה, וכמה גדולי מגאוני וחכמי ירושלים נחלקו בשאלה הזאת, אם חל דינה למלכות הדינה על מדינת ישראל או לא, אם יש הבחלה במלך ישראל למלך גוי וכן הלאה, כמובן לא ניכנס לפרטים, אבל אפשר לומר, וכך נראה היה לפי דבריו של הרב גרשוני בספרו משפט המלך, שיש לנו שני דינים, אני חושב אומר זה בסגנון בריסקאי בסגנון של הרב גרשוני, שני דינים: דינה דמלכותא דינה בכל מקום מכוח בעלות המלך על הקרקע, ולדעת הרמב״ם דינה דמלכותא דינה של מלכות ישראל בארץ ישראל מכוח מה שנתנה תורה סמכות למלך, שום תשים עליך המלך מקרב אחיך, או מצד המצווה של התורה או מצד קבלת העם עליהם. מעניין מאוד שיש תשובה של אור ישראל וקדושו מרן הרב קוק זצ"ל, פסה בספרו משפט כהן לאחד מגדולי הרבנים בשוויצריה ולאחד מגדולי הרבנים בפולין על כלי חמדה, שבו הוא אומר שכאשר אין מלך חוזרות הסמכויות של המלכות אל העם, והעם רשאי להקנות אותם למישהו רואה לנכון. זו שיטתו של הרב קוק. לפי זה בחירות דמוקרטיות מוכרות על פי ההלכה, אין לנו מלך היום בישראל, אבל יש לנו מלכות בישראל ויש לה את הכוח הזה. זו שיטתו המפורסמת של הרב קוק זצ"ל. הוא אומר את הדברים בערך כפי שאומר הרב גרשוני, אבל לא באותו סגנון. וצריך לומר שהלכה למעשה גדולי ירושלים נחלקו בדבר. אני אזכיר בקיצור נמרץ, הגאון רבי שלמה זלמן אוירבך זצ"ל בספרו מעדני ארץ חוקר על מעשה הקניין של גוי בארץ ישראל, אם יש לכיבוש זכות קניינית שיוצרת זכויות מלכות גם בארץ ישראל, ואם שייך דינה דמלכות הדינה בארץ ישראל מצד כיבוש ארץ ישראל. והוא מגיע למסקנה שכמה מגדולי רבותינו חלקו על רעייתו של רבינו תמי סיקריקין. על סיקריקין נאמר בגמרא במסכת גיטין שאין דינם דין משום שאינם משווים את גזרותיהם. הם גוזלים מאחד ומשאירים את השני. משמע שלא היו כן משווים את גזרותיהם, וחוק היה חוק כללי, חוק שוויוני, דינם היה דין. אבל לא מדובר בסיקריקין בכיבוש זר בארץ ישראל. ולכן יש ללמוד מכך שהכלל חל גם במדינת ישראל. אלה דברי הרב אורבך בספרו מעדני ארץ. הראשון לציון, הגאון בן ציון מאיר חי עוזיאל, בספרו משפטי עוזיאל, סובר שהכלל לא חל בארץ ישראל. ולעומתו הגאון עובדיה הדיה בספרו יסכיל עבדי, סבור שהוא כן חל במדינת ישראל. שמעתי שיעורים מפיו במכון ערכי של הנושא הזה, והוא הרחיב. יש פסק דין מפורסם של בית הדין הגדול לערעורים של הרבנות הראשית לישראל, שישב שמה גם הרב הדיה, גם הגאון הרב ז'ולטה, זצ"ל רבה של ירושלים, והוא חולק. הוא אומר שכל הכלל של דינא מלכותא דינא חל מכוח שבע מצוות בני נח, שאחת מהן היא הדינים. חוק וסדר במדינה זה חל על בני נח. אומר, היות ואנחנו איננו בני נח יותר, אנחנו כבר בני ישראל, אז אין המקור ההלכתי הזה קיים, ולכן אני לא אמר דינא מלכותא דינא. כך כותב הרב ז'ולטה בפסקיו. אני לא רוצה חלילה לחלוק, קטונתי מלחלוק על גאון גדול כזה, אבל יש להעיר רק הערה בדרך אגב, שאחד מגדולי ישראל, בעל המשנה למלך בספרו פרשת דרכים, מעריך להסביר שהעובדה שהפכנו לבני ישראל לא הפקיעה מאיתנו את הדין של בני נוח, היא הוסיפה עלינו דינים חדשים. רק במקרה שיש סתירה בין שבע מצוות בני נוח לבין דין תורה, דין תורה גובר, אבל אין סתירה כזאת. אם ככה הדבר, בהלכה למעשה הגאון הרוגצ'ובי בספרו צפלת והניח מציע לגבי נישואים אזרחיים שהם תופסים מדין סדר של בני נוח שמצווים על העריות. אבל אתה יהודי צריך לנשאת אישה כדת משה וישראל, אתה גם בן נוח. אגב, הדבר הזה כבר נאמר על אחד מגדולי הראשונים, רבי חסדאי, בתשובותיו, שדוחים את זה, אבל מעניין שבדורנו גדולי תורה של הדור הקודם עוסקים בשאלה. ולסיכום הייתי אומר, הגישה של הרב גרשוני הייתה לתת סמכות למדינה ולחייב אותנו לדאוג לכך שיהיה חוק וסדר ומשפט במדינה, ושחל בתוכה גם דינא דמלכותא וגם פרשת המלך, מכוח שהוא מבחין בין שני הדברים, פרשת המלך למלך ישראל, דינא מלכותא דינא לכל מלך. ומתוך הדברים האלה הייתה הנאמנות העמוקה שלו למדינת ישראל, בין אם משלב ביניים בחזון הגאולה, כשכותב הרב גורן בסימבי מאמרו המפורסם, ובין אם זה סמכות של מלכות, כמו כל מלכות, מלכות ישראל, בלי קשר עם החזון המשיחי, אבל מתוך כבוד מלכות. שמעתי פעם מפיו, זה כתוב בכתביו, שגם אחאב רץ לפני, גם אליהו הנביא רץ לפני אחאב. הכיר בסמכות המלך. לא היה מלך רשע יותר לכאורה, אחאב ואיזבל, מה שכפי שכולנו מכירים, ולא היה אדם גדול יותר בין הנביאים, שקול כמשה רבנו, כמו אליהו הנביא, והוא רץ וחלק לו כבוד. זאת אומרת, אנחנו מוכנים לחלוק כבוד למלכות, גם אם אנחנו לא מרוצים בדרך התנהגותה. מוריי ורבותיי, חבל על דאבנים לא משתכחים. אולי אפשר לומר, אני לא מתכבד חלילה לומר שאנחנו מדרגה זאת, אבל רבי עקיבא אמר אחרי ביתתו של רבי אליעזר הגדול, הרבה מאות יש לי ואין לי שולחני לרצותם. הרבה בעיות אקטואליות ביחסי דת ומדינה בכל הזמנים, ובייחוד בעיתות משבר, יש לנו, וחסר לנו המורי ורבי הגאון הרב ירשוני זצ"ל, שהיה בעת ובעונה אחת תלמידו הגדול של מרן הרב קוק זצ"ל באהבת ישראל, באהבת ארץ ישראל, באהבת מדינת ישראל ובמחויבות הציונית העמוקה שלו, ותלמידו הגדול של גאון רב חיים הלוי מבריס, רב זאב, רב שמעון שקוף ורב אור בר, שייצג את הגישה הליטאית של גדולי התורה, שהיום יסגים ישיבות כמו ישיבת פוניבז' וישיבת חברון ואחרות. הסינתזה הזאת היא בלתי מצויה. רק אדם גדול באמת יכול להתרומם מסביב לקבוצות מסתומצמות ולאחד אותן באישיות שלו, וכזה היה הגאון הרב גרשוני זצ"ל, תהא נשמתו צרורה בצרור החיים, תגן זכותו על משפחתו, על יוצא חלציו, על כולנו, אמן, כן יהי רצון.